עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ושרון קנדו עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צהל.
שלום שרון.
שלום אברי.
מה העניינים?
אני בסדר גמור, בטוב.
הימים ימי סוף שנה.
אכן.
ומה שנגמר לפני סוף הלימודים, אלה החוגים.
נכון.
כל יום יש מסיבת סיום אחרת, או אירוע סיום, או משהו סיום של חוג.
תלוי לך מה החוגים נרשמת.
לא הרבה ולא מספיק.
לא הרבה ולא מספיק. אכתוב זאת על המצבה שלך.
אבל יותר מדי. אבל ממש יותר מדי. למשל, פתאום הגיע אס-אמס מהחוג ציור.
כן.
בתאריך הזה והזה, נקיים תערוכה מיצירות הילדים.
איזה יופי.
לא יופי, אני זרקתי בחווה את כל הציורים.
אוי, נו, לא, לא, יש זמן לזריקה, זה כמו, את נכון, אתה מתי, לא זורק את הניירות, לא? את הניירות של, של, של המשרד.
מי העלה על דעתו שתהיה תערוכה בסוף השנה מהזיפט הזה?
אתה
מי?
צריך לשמור קלסר לתקופה מסוימת, לדעתי זה שנה מתום החוג.
מדובר בקנבסים, בקנבסים.
אה, קנבסים.
אין לי מקום בבית
לקנבסים. אתה בחוג עם קנבסים?
אני בחוג עם קנבסים, במתנה.
מה זה הרמה הגבוהה הזו?
המתנס
מה עם A4 ממוחזר של הדפים של התוכנית, כמו אצלנו?
לא במתנס שלנו, בית פרנקפורט, ממש לא.
בית פרנקפורט. הבנתי.
כן.
טוב, אתה בבעיה, מה אתה, תשחזר ציורי ילדים בחשקת הליל? תלך לצייר לך ציורים.
אני חושב שכן, אני חושב שאני אנסה לשחזר את אותם ציורים.
לא זוכרת שציירת כל כך יפה את הכבשה הזו?
אל תפעיתי בערך הבנות שלי, הן ציירות הרבה יותר יפות ממני.
אני משוכנעת.
לא רק זה, כל חוג מעלה הפקה קטנה. מי של עצמו שדורשת בגדים מיוחדים.
אני בתפירה כל העת לחוג הקרקס.
תשלום מיוחד.
כרטיסים, אנחנו נצליחים לרכוש כרטיסים לאחד המופעים.
ומעל הכל, נוכחות הורית.
נכון, אבל זה כיף. די, אתמול הייתי בסיום של הבלט. היה כיף נורא, וכל הסאבים באו, וגם היה נחמד לראות את שאר הילדים.
שהסאבים ילכו בעצמם, ויעזבו אותנו באמא שלהם.
מה, אני פרקסתי אתמול מהתרגשות.
אני בעד נוכחות הורית, את יודעת שאני שוהה כל יום שעות ארוכות מאוד עם הילדות שלי בשמחה, אבל האירועים האלה זה אחד יותר מדי.
זה בגלל הילדים של האחרים שאתה צריך לצפות בהם? מה, מנהלה? מה שמה?
אני, קשה לי, אני תמיד הייתי מחויב לאיזו אמת פנימית, וקשה לי להביע התלהבות מדברים שאפשר להתלהב מהם. בסדר, אז למדת חצי שנה הקרקס, ואת יודעת לעשות גלגלון עקום. סבבה, זה שלב בדרך, הכל טוב, אבל זה לא שווה להטריח אותי מהבית, ולהביא אותי ולהושיב אותי בשורות, לא. לא. בסוף הקורס, בסוף הזה, בכיתה, בגיל 17, נבוא אולי. לא וואו. כל פעימת זמן ראויה לציון מיוחד עם ההורים. לא אומר שהחוג יציין את ענייניו לבדו, ויזמין את הבוגרים ואת הצעירים, ויעשו לעצמם אירוע נהדר. אבל אנחנו נשאר בזמן הזה בבית.
אני מבינה ומכבדת, לעומתך ממש אימא מה-50s, אני נהנית לא רק מילדיי שלי, אלא גם ילדים אחרים והתקדמותם, ילדים שלא הכרתי מעולם, אני מוחאת להם כפיים, מצלמת ילדים זרים כשהם מסתחררים, אני פשוט נהנית מהמעמד כולו, מקסים בעיניי.
שאת בן אדם מתוקן, דברי בשקט שלא יעלו עלייך.
לגמרי, לגמרי.
קחו אותך.
מה יש לנו היום? מה הבאת?
מה הבאתי? הבאתי, אנחנו בשבוע הגאווה. הערה קטנה לכל מי שאומר גאווה, תתארגנו על השפה שלכם כבר, כולל בתקשורת, כולם אומרים גאווה, גאווה.
זה גם אפילו...
כמו גמל, גארביים, גאווה.
לא, פשוט כמו אהבה אולי?
לא, אהבה. מה קורה איתך?
התבלבל לי הראש.
אנחנו בשבוע הגאווה, ואנחנו מייחדים כל יום חצי לעניינים שונים הקשורים. אנחנו נדבר היום על חתונות גאות, על האתגרים המיוחדים שהן מעלות.
וגם על גירושים גאים, שצריך נכון, לזה, אנחנו לא זוכרים שגם, שזה, בלגן, שזה קורה גם.
וזה קורה הרבה. אין לי מספרים, אבל הרושם שלי שזה קורה הרבה ואולי אפילו יותר.
כן, אני לא יודעת, אבל בטח קורה כמו אצל השאר.
אני, זה מה שנמנעתי מהאמירה פוליטיקלי קורקט, כמו שאני אומרת, ואמרתי, אני חושב, נדמה לי שזה קורה יותר.
בסדר, אבל אמרת שאתה חושב, לא שבדקת.
חבריי הגאים אומרים לי שאני צודק אפילו. הגאים הגרושים אפילו, הייתי אומר.
נברר.
יש איזשהו מתווה אחר ביחסים שזה, ונראה מה קורה עם ילדים שנולדים במסגרת
מורכבת.
משפחות מורכבות כאלה. וגם כמובן נשוחח כאן עם מישהי, עם מחתנת שחיתנה, לא נדבר איתה על זה כי אי אפשר, אבל היא חיתנה את הנכד של הרב עובדיה השבוע. נדבר איתה בכלל.
אי אפשר לדבר איתה על זה, אבל.
אני חושב שמפאת צנעת הפרט לא.
נכון, חבל.
עוד מעט נדבר עם ילדים שמשיקים מחאה מוצדקת נגד סגירת החינוכית.
Yeah, אנחנו בעד.
כן, כיוון שהחינוכית היא עוד חבר במשפחה, בבתים רבים.
כן.
או לפחות ה...
היא מוגן, אפשר לומר. היא מוגן.
מה שהורים מודעים למחצה, נותנים לילדים שלהם לראות בטלוויזיה, בלי דאגה, ויודעים שרק טוב יצמח מצפייה בחינוכית.
או לפחות לא רע. שזה גם הרבה מאוד. לא רע בימינו זה המון.
נכון, נכון. אבל אנחנו פותחים עם ספר שמחפש כסף כדי שיצא, ולטעמנו זה ספר מאוד 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 חשוב.
לא בסדר שכסף לא מחפש ספר אף פעם.
יש בדארק וויב, שמעת על זה? יש שם מלא דברים שמחפשים רק כסף. זאת אומרת, כסף שמחפש דברים.
כסף שמחפש דברים.
כסף שמחפש אנשים.
אבל אני לא מחפש ספרים כל כך הרבה, אבל אני אבדוק את זה.
הספר נקרא הדובה הגדולה, והוא עוסק בהיריון, בדיכאון אחרי לידה. כתבה אותו נורית טלטנה, עוצרת אומנות, הוא מחבר את הספר הזה, וחוותה גם את הדיכאון הזה בלידה הראשונה, בשנייה פחות, ובשלישית כבר בכלל לא. שלום, נורית.
היי, נורית.
שלום, צהריים טובים.
צהריים נהדרים. אנחנו נפתח בלשמוע קטע מהספר. למי שלא ירכוש אותו במימון ההמונים שלך, בבקשה.
במחלקת יולדות, סליחה, בין חדרים צפופים שוכבות נשים מדממות, תפורות, ולב מעורבל ברגשות ופחדים. נשים שזה עתה נפערה להם האדמה בין הרגליים. מזל טוב, את אימא. ומכאן והלאה שום דבר לא יהיה כפי שהיה. רק אל תחשבי שיש עכשיו זמן לאבד את חוויית הלידה. עכשיו שאת הכי כמהה לשינה ומנוחה, את חייבת להיות בפול פאוור וקדימה. לתפקד, להעניק, לחתל, לארסל, ובו בזמן לארגן את הגוף החדש שלך, שכל כך כמהה לקצת מנוחה. פתאום מסתבר שכל ספרי וסרטוני ההכנה לקראת העולל לא באמת הכינו אותך לרגע הממשי והמורכב הזה. לאחר שעות של חבלי לידה וטרנספורמציה עצמית, יצאו ממך חיים ממשיים שזקוקים לך כדי להמשיך לשרוד. חיים שיצרת, חיים שבריריים.
טוב, איך היה בפעם הראשונה, נורית?
אז קודם כל חשוב לציין שזה לא רק ספר שאני כתבתי, סליחה שאני קופץ למשהו אחר, כי מדובר על 17 אמהות שותפות לספר הזה, ממגזרים שונים שחוו דיכאון אחרי לידה והן משתפות. ביניהם אחינועם ניני ואורנה פיטוסי ואל קידר וקרוליין לנדפורד ואימא מהמגזר הדתי, ובאמת סיפורים מורכבים, זה לא רק סיפור שלי.
יש לומר שבכלל הספרים במתכונת הזאת הם נפוצים היום, ספרים שהם אגד של כמו עירות,
תביא את עירות בתור דוגמה המרכזית, נכון.
ואחרים עובדים חזק, אבל זה לא, אבל לא רק, לא מדובר רק בעדויות אישיות, אלא גם במומחים, נכון?
נכון, יש שם המומחים, מעמית בן אידרי, נטורופתית שמדבר על תוספי תזונה, וכיצד בעצם אוכל עשוי להשפיע, קצת למנוע, קצת למזער, לטפל בדיכאון. יש שם גם מאמר של פסיכיאטרית, דוקטור ליאת הררי, שמדברת על הנושא הזה. יש גם עצות מעשיות בפועל, מה אפשר לעשות כדי לטפל, למנוע, למזער, לדבר על זה. אצלי הרצון לשתף הוא פשוט באמת קודם כל מהמילה לשתף, לשתף את הנשים השונות בחוויות שלהן, כדי שזה ידבר בעצם לכל אחת. זה יכול לדבר גם למישהי מהמגזר הערבי, יש לנו כותבת שם בערבית, ויכול לדבר גם למישהי שהיא אם חד-הורית, יש לנו סיפור של אם חד-הורית. הרצון הוא לדבר על זה שזה קורה לכולם, אין כאן איזה הבדל עדות, גילאים, מין, לא יודעת, אפילו להגיד מין, דווקא מין יש הבדל, אבל אין כאן הבדלים בין אנשים, זה קורה לכולם.
נורית, אני תוהה, היית ממליצה למי שבהיריון לקרוא את הספר הזה? לפני שקורה כך או כך.
וואי, זו שאלה מאוד יפה. בואו נגיד לך גם מה קורה בהיריון. בהיריון בעצם אנחנו לא רוצות לדעת בעצם מה קורה. אנחנו רוצות בעצם לעבור את החוויה של ההיריון, שגם ככה חוויה בפני עצמה, כחוויה רגועה ונינוחה. וסביר להניח שאם נחשף לנושא, זה עלול חלילה להרתיע אותנו. אז יש כאן איזשהו חשש. אבל אם לא נדע מה קורה, אממה, ברגע שזה יקרה, אנחנו פשוט לא יודעות מה לעשות, איך לתפקד ולמה זה קורה לי. לא יודעים לזהות. ואז אנחנו בפלונטר אדיר, ובעצם הרבה פעמים בושה גם אדירה, איך זה יכול להיות? יש לי ילד, ילדים זה שמחה ואורה, אז למה אני עצובה? למה אני מדוקת? איך אני אספר? מה אני אטפל? ואז מתחיל הבלגן הגדול שלעיתים מסתיים במשהו לא פשוט.
כן. אז בסוף לא ענית לשאלה של שרון. תעני בכן ולא. בכן ולא. זה ספר שמיועד לנשים לפני לידה, או ספר שמיועד לנשים אחרי לידה שכבר מאובחנות, או שכבר
מרחרחות?
שמיועד גם להריוניות, כיוון שהתכנים זה לא ספר שהוא מעלה אימה, מעורר חרדה. בניגוד לספרים שיש היום להורים וילדים, סליחה, להורים לקראת לידה, שמדברים אולי פרק עלוב על דיכאון אחרי לידה, זה פרק שמעורר חרדה, ומדובר כביכול על פתולוגיה נפשית, ואפשר לדמיין שזו איזה אימא משוגעת. כאן, כאשר הריונית תקרא את הספר, היא פשוט תחשף למשהו שעשוי לקרות לה, אבל זה לא משהו שעוררת לה אימה ופחד. זאת אומרת, אם וכאשר לאחר שהיא תלד, זה יקרה לה, היא תדע, אוקיי, לזהות את זה, ותדע מה לעשות, איך לטפל, ותרגיש את זה בסדר.
יש לי שם לז'אנר, מידע אמפתי.
מידע אמפתי.
יפה, יפה. זהו, אפשר לשים אותו בסלון ליד האורחים ולקרוא. אפשר להלעל בו, אין שם משהו מאיים. יש שם גם צילומי אומנות שקשורים בנושא. זה גם מתאים כמובן למטפלים, לפסיכולוגים, לדולות, לכל מי שבתחום, את יודעת מה, וגם לכל המשפחה. האם... גם לאבא שיבין מה קורה עם אשתו, גם לסבתא, לכולנו.
חשוב, כן.
האם ניתן להתכונן לפני הלידה באיזשהו אופן כדי שזה לא יקה בך אחרי הלידה? או האם יש גורמים שמנבאים דיכאון אחרי לידה לפני הלידה?
וואו, זאת תהיה תשובה ארוכה. אז כן, יש קודם כל גורמי סיכון רבים, שהם יכולים, עלולים, צריך לשים לב, ואפשר לוודא טיפה לפני, האם יש אחד מגורמי הסיכון שיכול לגרום לדיכאון. אתה יודע מה, אני אספר לך על עצמי. אני, כמו שאמרתי, חוויתי דיכאון אחרי לידה, לאחר הלידה הראשונה, לאחר מכן גם בלידה השנייה זה קרה, ואז לקראת הלידה השלישית, אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו אני אעשה בעצמי, כאילו אני אחבר מעבדה, ואשם עליי את כל מה שלמדתי עד כה כדי לנסות למנוע את זה. מה זה לנסות למנוע את זה? מבחינתי זה היבטים שונים. זה בעצם, קודם כל, בהיבט של העזרה החברתית, הסיוע החברתי. מאוד חשוב שאישה לאחר לידה תהיה לה תמיכה, תמיכה חברתית, תמיכה של אוכל מזין, תמיכה של זמן שינה, תמיכה של סביבה. אם אין לה את הסביבה, היא צריכה לקנות בכסף, זאת אומרת, להערך תקציבית למישהו שיעזור לרגע עם התינוק. אז תמיכה מסוג זה. אני ידעתי שאני כבר מועדת לפורנות, כיוון היו לי שתי חוויות של דיכאון אחרי לידה, לכן ניגשתי לפסיכיאטר וניסיתי להתעץ איתו, אם יש חצי כדור או משהו שכדאי להתחיל כבר בשלב ההיריון, כדי שימנע מהתפרצות הדיכאון. דרך אגב,
כמה עמוק היה
להעניק, מי שרוצה להעניק.
כמה הדיכאון שלך היה עמוק? מ-1 עד 10?
בראשון זה היה 8, בשני זה היה 8 שנעלם לו מהר, כי כבר ידעתי איך לטפל בממזר, אז בשלישי זה לא קרה. עכשיו, גם את כל החוויות שלי וכל היישום של הדברים, זה עולם ומלואו של, של, של דברים. זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות תרפיות, דיבור על זה, המון המון עניינים ודברים שאפשר ליישם כדי לנסות לפחות לטפל מהר, למזער. אני לא רוצה להגיד בפירוש להימנע, אבל כדי לנסות משהו יותר מהר לזהות ולטפל.
זהו, שאלנו גם על ניבוי. האם יש גורמים שיכולים לנבא סיכוי שדבר כזה יקרה?
אגב, היה לנו פה בבוקר מתישהו את מחקר האפידורל, שראה למשל, שנשים שרצו ללדת לידה טבעית ובסוף נעזרו בפידורל כי לא עמדו בזה, הם בסיכון אדיר לדיכאון אחרי לידה, בגלל האכזבה כביכול מביצועיהן. יש ללידה עצמה ולשימוש בפידורל,
כן,
גורם מנבא מאוד חזק.
כן, שמעת את זה. האמת שכל אכזבה בלידה, הרי יש הרבה נשים, בפרט לקראת לידה ראשונה, שם איזושהי ציפייה ופנטזיה, גם על חופשת לידה, וואי, מה מצפה להם שם, זו פנטזיה אחת גדולה. והרבה פעמים יש את הפער הזה בין הציפייה למה שקרה בפועל. הרבה נשים חוות את הלידה כטראומה, ובעצם אנחנו בחברה כזאת מאוד מבודדת למעשה. אין לך זמן לתמיכה, למשכב לידה, לעבד את חוויית הלידה. ואז אם עברת לידה שהיא בחוויה שלך קשה וטראומטית, נגיד, אוקיי, קיבלת פידורל בניגוד לפנטזיה שרצית לא לקבל, וגם עלול להיות סוג של טריגר.
או רצית לקבל ולא הספיקו לתת לך, גם אופציה חמורה ביותר.
אבל איך זה שיש כל כך הרבה ציפיות גבוהות מכל הסיפור הזה? א', הדיווחים הם רבים, כלומר, לא יודעת, כל העיתונות מלאה בתורים שמספרים כבר די את האמת, הלידות. נדמה לי שאפילו בתנך כתוב כי בעצב תלדי בנים, ולא כי בסבבה תלדי בנים. אני לא חשבתי לרגע שזה הולך להיות אחסן כיף, אני אגיד לך את האמת.
את יודעת מה, אז מקסים שאת אומרת, אכן בעצם תדעי בנים, אבל הנה, בואי תראי, אז איך אנחנו כל כך שרושים בנו המוטיבים של אמא האדמה ואמא טבעית, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא באופן נורא טבעי, בארכיטיפ הטבעי, שאנחנו כבנות, כילדות, לאחר מכן כנשים, אמורות ללדת ומיד לדעת איך לטפל בתינוק, ומיד לדעת איך להתנהל איתו.
תשמעי, זה קיים, זה קיים באנושות, אבל אנחנו צריכות לזכור על עצמנו שאנחנו כבר לא חיות באותו שבט, ולא מוחברות או כך חזק לאותה עם האדמה. לא מספיק, וגם אז לא כולן היו מחוברות, היו באמת הצקנות השבט שישר נכנסו לעניינים, וטיפלו באישה הזאת.
אז היום אנחנו בחברה שלנו העכשווית, שאישה יולדת, מגיעה לביתה, בעלה מה שנקרא רץ לו לעבודה, היא נשארת עם חבילה, לרוב אין לה מושג איך הם מתפעלים את החבילה הזאת. היא עצמה חלשה, חלושה, מלאה במפלי הורמונים, מדממת, תפורה וכו'. ולא כל אחת יודעת מה עושים עם התינוק, והיא בדרך כלל מאוד גם עייפה וזכותה. וזה בניגוד, כמו שאני אומרת, לחברות העבר, שהייתה חברה השבטית שמי שהכינה אוכל או שתייה, ורק הביאו את התינוק לצורך הנקה כדי שהאישה באמת תתאושש ותשוב לכוחותיה, היום יש איזו ציפייה מאוד ענקית מהמטריה. ובפייסבוק אף אחד לא יגיש לי כוס קפה, כאילו ניסיתי פעם,
אני רוצה לפתוח סוגריים, כי אנחנו פה נורא מתפעלות מחברות העבר. אני רוצה להגיד שבגרמניה, המדינה שבה אחותי ילדה, המדינה שולחת אלייך אישה כזאת שבאה אלייך פעמיים ביום, ומסדרת, מנקה, ועושה כל מיני דברים, ואת יכולה לטפל לך בתינוקך. זה קורה עכשיו בהווה באירופה.
נפלא,
לא בדיוק, חברה שבטית.
זה גם קורה עכשיו בהודו, אפרופו. המדינה לא שולחת, אבל החברות שעדיין חיות את זה. זה קורה כאן, עד מה, תלכי לאוהל בנגב. אני רציתי דרך אגב ללדת את הילדה שלי שלי באוהל, כי שם מה שקורה זה שהם אוסרים על האישה לבשל חודשיים לאחר הלידה, בתוך אמונה שהאוכל שלה, מה שנקרא, לא טוב אם היא מבשלת. למעשה בעצם מבקשים ממנה שהיא תנוח. אנחנו בחברה הישגית, בחברה מטורפת, קומי, ילדת, יאללה, קדימה, רוצי, וגם תהיה רזה, וגם תשדרי את הבית, וזה נורא מלחיץ.
ותראי את הדוגמנית הזו והזו, יומיים אחרי הלידה, היא כבר בטן קרש כביסה, והיא כבר...
נכון, אבל צריך לומר שגם זה בסדר, נכון, זכות האישה, הגופה, הכל בסדר.
נורית טלטנה, הספר נקרא הדובה הגדולה, אם אתם רוצים לרכוש אותו מראש במימון המונים, זה יעזור. כמה ימים עוד יש?
ג'אמפ סטארטר, כן. יש לי עוד 30 יום, וכל תמיכה תבורך, כך נוכל להפיק את הספר. היה לי גם מאוד חשוב לקבל את התמיכה, בעצם כדי לדבר על זה, להראות שיש כאן איזושהי חשיבות גדולה, ואי אפשר להתעלם מזה.
תודה רבה.
תודה רבה.
נושא חשוב, תודה.
תודה, תודה רבה רבה. בעוד לא הרבה זמן, מתישהו עוד איזה חודשיים משהו?
כן, זה מה שהם כותבים על המסך.
הטלוויזיה החינוכית סוגרת את שעריה לתמיד.
לא יקום ולא יהיה.
כן, יקום וכן יהיה.
לא יקום ולא יהיה.
בסדר. ויש עכשיו קמפיין של צרכני הטלוויזיה הזאת, הורים וילדים נגד סגירת החינוכית. הקמפיין הזה מתנהל גם בתשלום, הטלוויזיה החינוכית משלמת להודעות חסות, לתשדירים וכו' וכו', אבל יש גם נהמה שעולה מן השטח.
מהרחוב, מהשטח.
הנה נורית גרינשפן שרון, אמא לארבעה, ושי גרינשפן שרון, בן 9.5, הוא יוזם המחאה. הוא דיבר בנושא הזה בכנסת, והם יפגינו מחר בצהריים מול הטלוויזיה החינוכית ברמת אביב, רחוב קלאוזנר, אם אתם מכירים את...
אתה רוצה לשיר לנו את זה, אז אומרים,
אוקיי. יס, שי, שלום.
שלום, מה שלומכם?
אנחנו בטוב, מה שלומך?
ונורית, שלום.
בסדר. שלום רב, מה שלומכם?
את סבבה.
השאלה שאני חושבת הראשונה שאנשים שואלים, אומרים, מה, יש כל כך הרבה תוכן, גם אין ספור ערוצי טלוויזיה ויוטיוב וזה, למה לנו להילחם דווקא על אותו ערוץ ספציפי, שרוב תכניו גם מונגשים לנו בפלטפורמות אחרות?
שי.
בגלל שהערוץ הזה הוא לא כמו שאר הערוצים שבערך כמעט אחרי כל תוכנית יש פרסומת ויש ורוב מה רוב ה
בוא נגיד מילה גם על התוכניות, בוא נגיד גם מילה על התוכניות של הערוצים האחרים, שרובן פשוט פח זבל מצויר שעשוי בסין או ביפן, והתכנים התרבותיים שלו זה פשוט התמצית של השכלה. אמרתי והם
המשכנו. לא ראיתי.
כן.
לצערי, אברי מסכם את זה יפה, התכנים הם מאוד אלימים, והשפה היא מאוד מאוד לא תואמת גיל. ואם אתה רוצה לתת לילדים שלך קצת עניין וגם רמה והרבה הומור ותכנים איכותיים אמיתיים, אני לא חושבת שיש תחרות על החינוכית.
אבל שי דיבר גם, וזה כן קטע חשוב, על הרווחים בין התוכניות. הוא רצה להגיד לנו משהו חשוב, שבאמת בערוצים אחרים, התחושה היא שבכל רגע נתון מישהו רוצה למכור לך משהו על הראש, ובחינוכית אתה יודע שגם אם התוכנית נגמרה, ולא עצת על המסך וסגרת אותו, לא יקרה שם איזשהו נזק גדול, נכון?
זה... אני חושבת
ספר לנו שנייה, שי, מה אתה אוהב לראות בחינוכית היום?
כמעט את כל התוכניות. כל התוכניות לומדים שם משהו, לפחות משהו אחד.
נגיד, כן.
עבודים בריבוע, כל פרק זה על נושא אחר בחשבון.
אוקיי.
ונגיד החפרנים, זה כל... כל פרק על בערך שלושה שאלות שילדים שואלים ואז עונים להם. ונותנים דוגמאות.
וגלילאו למשל.
חדשות מעבר וכל פעם כמה אירועים שפשוט נותנים כל מיני דוגמאות של מה קרה ושל האווירה ושל מה קורה שם.
טלוויזיה חינוכית. תגיד, שי, איך בעצם החלטת שאתה יוצא למאבק הזה? הרי זה לא דבר רגיל לילד להגיד, אני נאבק על מה שאני רוצה בעולם.
אני יודע.
ופשוט
אני חושבת שאנשים צריכים לראות את הדברים שלהם שהם אוהבים וכאילו לשמור עליהם. ואם נגיד רוצים וזה הערוץ שהיחיד שכל המשפחה צופה בו ביחד. לפעמים אבא לא מגיע או אחד האחים לא צופה, אבל תמיד אנחנו צופים בזה ביחד.
היית גם בכנסת, לא? איך היה שם?
כיף.
וואלה!
הרגשת שמקשיבים לך ברצינות?
כן.
ומה אמרו לך בסוף?
חברת הכנסת מרב מיכאלי הזמינה אותו בצורה אישית, ואני חושבת שהם התנהגו מדהים.
כן?
זה יופי.
מתי זה היה?
זה היה בפברואר.
אוקיי, כי מאז לא שמענו בשורות טובות מהמשכן.
ולכן החלטנו לקחת צעד נוסף קדימה בלימוד הדמוקרטיה, ולארגן את ההפגנה הזאת מחר בשתיים בקלאב נאו 14.
שתיים או שתיים וחצי? נתונים סותרים.
שתיים וחצי, את צודקת. שתיים וחצי, סליחה.
אמרת שתיים כדי שיגיעו בזמן. בסדר,
לא, לא, לא.
בסדר גמור.
איפה זה? מול הטלוויזיה או ייתנו לכם להיכנס לתוך החצר?
לא, לא, אני חושבת שזה יהיה ממש ברחבה הקטנה ממול. לא תיאמנו כניסה ולא כלום. זה משהו שאנחנו, שאת, אנחנו לא מקושרים אליהם.
יש לכם רשיון להפגנה?
לא.
מה לא? אתם רוצים עכשיו שיחזרו אתכם בכוח? מה קורה איתכם?
את הילדים החמודים של תי דן ומוזדי?
שהגיעו מספיק אנשים שזו תהיה הפגנה משמעותית, אנחנו מאוד נשמח שזו תהיה הפגנה גדולה, אבל כרגע ממש
הנודלה, ואני מקווה שלא נעמוד שם לבד רק משפחת גרינשפן שרון.
אנחנו גם מקווים מאוד שלא תמיד שנלבד, אז נחזור שוב, זה מחר בשעה 2:30 ברחוב קלאוזנר 14. עוד משהו שאתם רוצים להגיד לקראת סיום לאנשים שרוצים לתמוך במאבק הזה?
מה שאנחנו אומרים זה שזה לא הוא צריך לעשות את רק לילדים, כאילו הרבה אנשים אומרים שאם זה חינוכית אז ילדים אמורים ללמוד מזה. אז זהו, שגם ההורים שלי לומדים מזה, ועוד מלא ילדים יכולים ללמוד את זה, ילדים ומבוגרים.
יופי שי, תודה רבה. מודים לך מאוד.
שי ונורי, תודה רבה רבה, תודה רבה לכם.
להזכיר שיש גם את העובדים ומשפחותיהם, שגם הם ניזוקים כמובן מהמהלך הזה.
לא, יש להגיד, אני חושב שדבר המרכזי שיש להגיד זה שהטלוויזיה החינוכית עברה שינוי אדיר מאז שאותו אלדד קובלנץ התמנה למנכ״ל שלה, התחילה לייצר תכנים, לא שפעם לא היו, אבל...
גם פעם היה טוב, היה אחר.
היא נהנית בשנים האחרונות מתנופה של עשייה מדהימה.
כי יש כאלה שמקשרים אותו דווקא לנושא הסגירה, ואולי זה כניסה פה לאיזה פוליטיקה שאנחנו לא...
גם המעבר לתוכניות קצרות, וגם כל ההשתלטות על הדיגיטל, גם עמודי הדיגיטל הנהדרים, זה גוף חי.
לגמרי.
זה גוף חי, זה לא גוף מנוון, מסואב, ואני לא יודע מה קורה שם במסדרונות, בוודאי שיש גם...
ולכן ההשוואה לסגירת הערוץ הראשון היא לא נכונה, זה בכלל לא אותו דבר. נכון.
זה גוף קטן, יחסית יעיל, מייצר תכנים טובים, ונכון, יש המון ערוצי ילדים, אבל הם באמת, הם באמת, הם באמת לא לילדים, הם למבוגרים שחיים מהם, הם לא לילדים. הערוץ הזה הוא הערוץ היחיד, אני חושב, ששומר על תמימות מלומדת, וזה קשה למצוא בימים האלה.
יפה אמרת, רסת.
נצא להפסקה קצרה אחר כך, במסגרת שבוע הגאווה, נדבר על חתונות גאות, כיפים ובעיות.
אתם מאזינים לגלי צהל.
אחי, קבל, תוכנית ממדים ללימודים.
ממדים ללימודים? אמור שנית?
ממדים ללימודים, תוכנית חדשה של צה"ל, משרד הביטחון, ויחד למען החייל, המסייעת במימון לימודי תואר אקדמי או לימודי מקצוע. עבור.
די, אמיתי? מבקש עוד מידע. עבור.
קבל, קריין, דווח.
לוחמים, לוחמות ואוכלוסיות מיוחדות שהשתחררו בכבוד והתגייסו לאחר 1 ביולי 2013, מוזמנים להיכנס לאתר האגף והקרן לקבלת מידע על תוכנית ממדים ללימודים.
לחפש משקיעים,
אתר מימון המונים,
אולי בבנק יאשרו לי תזרים.
מה על מימון ממשלתי?
רגע, אולי בכלל אבקש מחמותי.
כשמדובר בתהליך קבלת מימון, חשוב לא לאבד כיוון. אם אתן בעלות עסק קטן או בינוני השואפות לצמוח, אנחנו בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, באמצעות מרכזי מעוף ברחבי הארץ, נשמח ללוות אתכן בהתאמת מקורות מימון ובתהליך קבלתו בעלות סמלית. צריכה ליווי למימון? התקשרי, כוכבית 6150, משרד הכלכלה והתעשייה, כלכלה חזקה בשבילך.
קיץ עם הילדים זה סרט, ואולי פופקורן וגלידה וים וברכה, ולהסתובב ממש קצת בקניון, אבל באמת זהו. רגע, לא דיברנו על הקייטנות. וואו, זאת הוצאה. אז זהו, שלא. מהקיץ, משרד הפנים מפקח על הקייטנות הציבוריות. תוכלו ליהנות מקייטנות איכותיות, כיפיות ולא פחות חשוב, זולות במאות שקלים מבעבר. הורים, שימו לב, מהרו להירשם עוד היום בעירייה או במועצה, והבטיחו את מקומכם בקייטנות הציבוריות במחיר מופחת. לפרטים, פנו לרשות המקומית. משרד הפנים, למענכם.
אילנה דיין.
אני רוצה שתנסי לקחת אותי לעשר השניות הראשונות על הבמה, מאות אנשים באולם, מיליונים בבית, אצלך בפנים מה קורה?
ירון דקל ועמית סגל.
השר אריה דרעי, אנחנו מודים לך שאחרי השתיקה הארוכה התראיינת אצלנו, אני מקווים שאתה לא מתחרט.
שלום לכם.
חשבתי שתגיד לו מה פתאום.
בוודאי שלא.
למה לסיים את הרעיון בשקר?
יועז הנדל וניצן הורוויץ.
שלום, אני מקשיב לכם, אני שואל את עצמי, אני אצליח להגיד משהו מעניין כמו השיחה שלכם.
חמישי, משמונה בבוקר, גלי צהל.
אתם העוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לדידי. לכן כשתחלפו לפניי, אמרו לי שלום, וכל אחד מכם יהיה ידידי. כאן המשורר ארז ביטון. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכניתי החדשה בגלי צהל. תוכנית שכל כולה רצף של שירה, מוזיקה ונושאי תרבות שתמיד יש בהם מן המחדש ומרגש. הצטרפו אליי לתוכנית החדשה.
המשורר ארז ביטון מגיע לגלי צהל בכל יום שבת בשתיים בצהריים.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ושרון קנטור עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אנחנו מקדישים השבוע את כל המחציות השניות שלנו ליחסים גאים. אני עצמי עובד בין שאר עיסוקיי, אני עורך טקסי חתונה להומואים ולסביות. אלה הטקסים בדרך כלל המרגשים ביותר.
איך אתה מסביר את זה?
מכיוון שתמיד כרוך בהם קושי. תמיד יש התגברות בדרך לחופה על גורמים עוינים במשפחות, שמפעילים כל מיני סוגים של טרור. מהטרור האולטימטיבי, של לא בא, האבא לא בא, לא רוצה לשמוע על זה, דרך כל מיני מחמיצי פנים, שעושים טובה ומגיעים, אבל רותמים.
מגיעים בלי צ'ק.
לא, אני לא מדבר על האורחים, אני מדבר ממש על בני המשפחה הגרעינית. והמשימה, תמיד אני רואה, המשימה שלי, שבסוף החתונה, אנשים יהיו במקום אחר, מבחינת הקבלה שלהם. את האירוע הזה, כשהם יראו שזה קרה וזה נראה כמו חתונה והדברים שנאמרו, היה להם חום והיגיון פנימי כמו בטקס רגיל.
שמפעמים את המסע של הלב, שהוא יותר משמעותי מאשר...
ושיבינו את ההתגברות על הקושי, ושזה לא גחמה, ושזה לא איזה צו אופנה, אלא שזה הכרח, הכרח.
כי הם מרגישים שזה כאילו נכפה עליהם חברתית בגלל אופנות ודוגמות וזה, ואוי לא, ילדי נפל שבי בתקופתנו. הבנתי.
אני רוצה להציג בפני אחד מעמיתותיי, זו שעושה את זה ברוח היהדות ממש, אני לא כל כך ככה. זו הורית סורק ממייסדות הקהילה הדתית הגאה, יושבת ראש המתי הגאה של יש עתיד. שלום, זו הורית, מעניינים.
שלום.
שלום, ואין לי אלא להסכים
עם
דברי הפתיחה הנפלאים שלך.
אני מודה לך. היית בחת, ערכת את החתונה של נכדו של הרב עובדיה, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אני יודע זה, אבל תגידי ככה, במילה אחת, איך היה?
כמו כל חתונה, שזה רגע משמעותי ומרגש מאוד בחיי הזוג, וכמו בכל חתונה אחרת שעשיתי, גם זאת מלווה בקשיים, בדיוק כמו שתיארת. לא היה, בעניין הזה לא היה שוני.
לא חסכו בקשיים. אני מניח שבגלל הייחוס המשפחתי היו אפילו עוד יותר קשיים, אבל לא ניכנס לזה, כי מה לנו עכשיו...
יכולת להגיד רק מהמם. הוא נתן לך את הפתח, נאמר מילה אחת, והיא מהמם.
מהמם.
מהמם את הלב.
אני אגיד ככה, אני באה משפחה מרוקאית. מבחינתי, האישית, כמחתנת, הייתה סגירת מעגל. כי השם ככה באמת ניסה בחרדת קודש אצלנו בבית, ופתאום להיות במקום הזה, שהנה זה נמצא בכל מגזר, בכל מקום, בכל אוכלוסייה, מבחינתי זה היה החלק המשמעותי.
בבחינת אונה לכם ואונה לכם, מה שנקרא. תראו את מי אני מחתנת היום, אה? טוב. אוקיי.
עד כמה הטקס הגאה, בואי נשאל אותך, מבוסס בעצם על הטקס היהודי המקורי והמוכר לכולנו?
הטקס הגאה שלך, כמובן.
הטקס הגאה שלך.
שלי. אז מאוד מבוסס, זאת אומרת, כשזוג מתקשר אליי ושאל אותי אם אני יכולה לחתן, אז תמיד אני אומרת, אני מבססת את כל הטקס על בסיס הטקס המסורתי בהתאמה לבני הזוג.
זאת אומרת, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל חתן, פשוט ככה.
ממש, ממש ככה, לקחתי את הטקס המסורתי, פירקתי אותו לגורמים הרלוונטיים, זאת אומרת, פירקתי אותו לכל הגורמים שהם או באמירה, או בסמליות, או באיזשהו טקס אחר משמעותי, ואז אני יושבת עם בני הזוג, או בנות הזוג, ואני אומרת להם, אם אתם מתחברים לעניין הזה שמשמעותו כך וכך, ואז הם מחליטים אם זה מתאים להם או לא, ואם לא, אנחנו מנסים למצוא חלופה אחרת, או ניסוח אחר, או איזושהי תבנית אחרת שכן דתאים להם, אבל הטקס עצמו מאוד 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 דומה לטקס המסורתי.
אז את רואה את זה כמו תפריט שאפשר לקחת חלקים ממנו שמוצאים חן וחלקים אחרים פחות?
אני יודעת אם זה כמו תפריט, אני אגיד שזה כמו כל טקס אחר ביהדות, שיש דברים שאת מתחברת אליהם יותר ואת מתרגשת מהם יותר, אבל יש גם חלקים שפחות מתאימים באופן טבעי. אני יכולה לספר לך על, נגיד, שתי קצוות. אחת, נגיד, טלית.
בדרך כלל בטקס רגיל, החתן מניח תלית, מברך שהחיינו, ואז אני שואלת את הזוג, אתם רוצים להניח תלית? ואז מתחיל איזשהו דיון מאוד יפה בעיניי, בשאלת זהות יהודית, שמאוד יכול להיות שעד היום לא בכלל לא היה ביניהם את הדיון הזה, כי זה משהו חדש. אף אחד לא ימנת אותם עם הדיון הזה של המיקום שלהם כזוג בתוך הציר הזה נקרא יהדות. ופתאום אני באה ומאמתת אותם, ושמה להם מראה, ונוצר איזשהו שיח כזה, ואני לאט לאט תופרת את הפער ביניהם. אז יש כאלה שמתעטפים רק אחד ועוטף את השני, שזה מקסים בעיניי. שרק אחד אומר שהחיינו, הם חייתים להגיד שהחיינו בלי להתעטף בכלל. זאת אומרת, יש פה איזשהו מקום של, של בחירה של בני הזוג, איך לעשות את זה אם בכלל. והצד השני זה נגיד שכולם כמעט, כמעט כל החתונות שעשיתי, בוחרים לשבור את הקוט ולהגיד, ולהגיד עם משכחי ירושלים.
למרות שבחתונה שלך עם בת זוגך לא הייתה שבירת קוט.
נכון, אני מצטערת על זה היום קצת, היום הייתי שוברת, אבל אני אגיד שביהדות יש איזה...
למרות שאני בדרך כלל לא ממליץ לנשים לשבור קוס, יש לומר.
מה, למה? זה משקל הנעליים?
בגלל העקבים, כן, בגלל העקבים, ראיתי כבר תאונות. לא,
חשבתי שאולי יש קשור לירושלים, כי יש גם אנשים שלא רוצים לפאר את ירושלים ברגע זה.
פשוט פרקטיות.
אני אגיד שמבחינתי כן הייתי שוברת קוס, ולו, אפילו אם הייתי צריכה להחליף לסניקרס ברגע הזה, אבל אני אגיד שהרגע הזה הוא איזשהו איזון בין עצב לשמחה, שתמיד קיים ביהדות, ואנחנו עוצרים את השמחה לרגע ומצטערים. הרבה מאוד זוגות מדברים על צער שהמשפחות לא נמצאות, או על צער שאנחנו לא שווי זכויות במדינת ישראל, או על כל מיני צער, גם אישי, משפחתי, לאומי, כל אחד לוקח את הסיבות שלו, ואז שוברים את הקוס ואומרים אם יש ככך, וזה משהו שדווקא
מציע...
כמעט אין עליו דיון.
אני מציע בנקודה הזאת לעתים צער על כל אלה שלא זכו. שיכירו באהבתם באופן הזה, ולחגוג את אהבתם ולהתחתן, על כל הדורות הקודמים, עד לפני 10-15 שנים, מקס 20, שנידונו לחיי אומללות וביזוי והסתרה, ונישואין למי שלא מתאים, וחיים בארונות ובכספות. אפשר גם להצטער עליהם.
נכון. אפשר גם, זה בחירה של הזוג. בקטע הזה אני דווקא תופרת את הטקס, כמו שאמרתי, כל זוג זה נראה אחרת, נגיד התלבטות בין הגדולות של בני הזוג זה מה להגיד בטבעת, כי הרי ברור שלא יערת מקודשת לי כי הטקסט המסורתי, אז אני מביאה כל מיני טקסטים, הרי את מקודשת לי,
לא, סתם להפוך מין, הוא שואל אם זה לא מספיק, הרי אתה מקודש, נכון? זה מה שאתה שואל.
קודם כל, מכיוון שאני אורתודוקסית, אז אני לא עושה קידושים, זאת אומרת, גם השם הברכות כשאני עורכת קסים, הן לא נאמרות, אין ברכה של שם המלכות, כי בעצם זה ברכה לבטלה, אז אנחנו הופכים את הברכות לשם הברכות שמותאמות לבני הזוג.
זאת אומרת, שם השם לא מוזכר אצלך בברכות?
של שם הברכות לא, אבל של כוס היין כן, לגפן כן, על שהחיינו כן. כן, זה תפירה כזאת. אז נגיד בטבעות יש מאוד התלבטות, איזה פסוק לקחת, מה להגיד, מה לומר. אני מביאה מגוון רחב של דברים, של פסוקים ואמרות. אבל הרבה גם הזוג מגיע עם מה שהוא רוצה להגיד באותו רגע ייחודי. וזה בעיניי החלק הכי מרגש, כי זאת אמירה באמת משמעותית של הנידת הטבעת, של האמירה המדויקת הזאת מה להגיד באותו רגע. וזה הכי מרגש. את יודעת שזה לא, אתם יודעים שזה לא שטנט, זה משהו ייחודי רק לזוג הזה. זה מקסים בעיניי.
כמה את רואה במשפחות מתנקרות וכמה מקבלות?
אני לצערי ממש הגדול אגיד שמעולם עוד לא הייתי בחתונה שלא היה בה קושי, וכמו שהגדרת את זה, איומים מאחל לא נגיע, או הגיעו ברגע האחרון, או הגיעו אחרי החופה, או פתחו כמו שאני קוראת איזה סוכת אבלים בתוך החתונה, שכולם באו לנחם כזה.
חייב להגיד לך שהייתה לי חתונה כזו אך לפני איזה חודשיים שלושה. של זוג שגם מצד זה סמכו וגם מצד זה סמכו, אלה היו מפריפריה ואלה מעיר גדולה, אלה מעדה כזאת וזאת מעדה אחרת, וכולם, וזה היה נדיר, וכולם סמכו בגדול. אנחנו חייבים לעצור כאן. לא זכית, אבל...
אני רוצה להגיד משפט אחרון, אני עושה את זה כמצווה, חשוב להגיד כזו, כמה את לוקחת, אני לא לוקחת, אני עושה את זה כמצווה, כי זה ממש מצווה בעיניי, כן.
משמיים ישלמו לך כגמולך.
אני עוד מחכה לצ'ק. יאללה, ביי.
כשהשמיים משלמים זה לא בצ'קים, את יודעת.
שוטף פלוס עד 120 שנה.
זוהורית סורק.
יהיה חג אהבה שמח.
תודה. טוב, השאלה, אנחנו תמיד עונים על זה. אנחנו יכולים לשאול שוב, למה בחירותים אנשים להתחתן בכלל בטקס אורתודוקסי, לפחות למחצה, וזה נכון, זה כבר יודעים למה.
הנה עכשיו אנחנו עם עורך הדין ארתור שני. תודה רבה, זורית. אנחנו עכשיו עם עורך הדין ארתור שני, עוסק בדיני משפחה וירושה, שותף במשרד א' זיסמן שני, לשעבר מנהל המחלקה המשפטית של אגודת הלהט"ב. היי ארתור, מה העניינים?
צהריים טובים.
היי. צהריים טובים. צהריים טובים. מעולה, מעולה. אנחנו רוצים לדבר איתך דווקא...
אישרו את השרץ של הוו. הצהריים טובים.
נכון, נכון. זה לא שרץ, זה הכרח בעל יגונה. אנחנו רוצים לדבר איתך על נישואין גאים כאשר הם משתבשים. ואני רוצה לפתוח אולי, נגיד יש זוג הומואים. והם מביאים ילד בשיתוף עם, נגיד, אישה, לצורך העניין, נגיד לסבית, והם מחליטים להיפרד. אז יש לנו פה עכשיו שני אבות, פרודים ואימא, זאת אומרת, שלושה בתים. כמה סידורים יכול ילד אחד קטן לקחת בילקותו?
טוב, אז קודם כל אני רוצה להתחבר לדברים שאמרה זוהרית, ולעשות את ההבחנה לעניין של חתונה או נישואין. חתונה זה הטקס שכל אחד יכול לעשות חתונה בישראל, והנישואין זה הרישום. אם רוצים להירשם כנישואין בישראל, במקרה של הקהילת הלהט"ב, זה יכול להיות רק בחול, במדינה, כן, רק בחוץ לארץ, במדינות ספציפיות. אני אישית עושה את זה ביותר בדנמרק, והשאלה שלכם היא יותר נוגעת לעניין של הורות. עכשיו, מבחינת עניין של הורות, המשפט הישראלי הוא בעצם מכיר ברישום רק בשני הורים, רק שני הורים הם רשומים. עכשיו, מבחינת הסיטואציה המשפטית, המקום היחידי שבו המשפט הישראלי מכיר ברב הורות, זה רק בעניינים של הורשה. כרגע אני מדבר מהכלל אל הפרט. רק בעניינים של הורשה, לצורך הדוגמה, ילד מאומץ יורש גם את הוריו המאמצים וגם את הוריו הביולוגיים. זאת אומרת, לצורך הורשה יש ארבעה הורים.
טוב.
עכשיו, מכאן אני עובר למה שאתה שאלת.
אני שאלתי לגבי הסדרי ראייה ובכלל...
לגבי הסדרי ראייה, נכון, נכון. לגבי הסדרי ראייה, אני פשוט רציתי להראות את הכלל, זה בהורשה. בעניינים של הסדרי ראייה, בזמני שהות, אנחנו כבר מכירים מספר פסקי דין שבהן כן נתנו זמני שהייה להורים נוספים, אנשים בעצם שתפקדו כהורים, אף אם לא נרשמו במרשם מבחינה משפטית כהורים נוספים. ובהקשר הזה, בהסכם הורות ללא זוגיות, כמו שתיארת, בהחלט יכול להיות מצב כזה שיהיה פיצול של זמני השהייה בין כמה בתים, אוקיי? ויצא לנו כבר כמה מקרים שזה קרה, ובאמת זה משהו שמאוד מאוד מקשה על המערכת. אגב, לא רק בהקשר של הקהילה הגיעה, אלא גם אצל סטרייטים.
נכון, זה יכול לקרות גם אצל סטרייטים. פרק ב', כן. אדם מגדל את ילדיו שהם לא ילדיו שלו, ונפרדים שוב, זה,
נכון,
זה
אבל
קורה.
כאן, אבל בקהילה, לפחות בהסכמים הרבים שאנחנו עושים, זה דווקא דבר שהוא מדובר. כי מלכתחילה, הרבה פעמים יכול להיות שיש שני צדדים, נגיד גבר ואישה, יחידים שעושים הסכם הורות ללא זוגיות, או שלושה, נגיד זוג עם אישה, למשל, או ארבעה, זוג של הומואים עם זוג לסביות, למשל. אבל מבחינת הרישום, שוב, הרישום הוא תמיד יהיה רק של שניים, והדבר הזה הוא מדובר במסגרת ההסכמים, מה קורה עם נפרדים, איפה הילדים יהיו, איך יבלו את הזמן. אפילו שזה מאוד קשה לדבר על זה, מדברים על זה.
האם אתה מתרשם שזוגות, עכשיו אני מדבר על הומואים, נפרדים יותר מזוגות סטרייטים אחרי שהם מביאים ילדים?
כי היה לנו ויכוח לעברי ולי קטן.
מקורותיי בקהילה מדווחים שכן.
אני אמרתי שנראה לי שזה בערך כמו בשאר האוכלוסייה, ועברי אמר שזה יותר.
אז אני חושב שזה פחות.
פחות?
אוקיי.
אז אני חושב שזה פחות, בגלל ש... אברי, אני יודע שאתה לא אוהב את זה, אבל אני מסתכל גם על שוק הפנויים פנויות כמו שוק, מבחינה כלכלית. עכשיו, בגלל שקהילת הלהט"ב היא בין 4-10% מהאוכלוסייה, והפול, נקרא לזה, של הזוגיות הוא יותר נמוך, יותר קטן, אז ברגע שכבר מוצאים את האחד או את האחת, אז יותר דבקים בו. ולא בקלות כזאת מפרקים. זה להבדיל מסתם דייטים, שזה גם אצל הסטרייטים, יש המון, ואנחנו לא עושים מרשם של דייטים.
כלומר, שאם כבר מתחתנים, נישאים, לא מתחתנים, אז אתה אומר, אז נשארים כבר, אם כבר מגיעים למקום הזה.
אם כבר נישאים, כן, כן, אם כבר נישאים, אז הסיכוי לפרידה הוא יותר נמוך, בגלל שבגלל כל הקושי מלכתחילה של למצוא את הזוגיות הזאת.
אוקיי.
רגע, אמרת שנישאים בחול, המלצת על דנמרק, זה אומר שמתגרשים גם בחול?
אז ככה. ככה, זה הולך בצורה כזאת. אפשר להירשם כנישואים בחול, אני ממליץ על קופנהגן, המקום היחידי כמעט באירופה שאפשר לעשות את זה שם, כששני בני הזוג הם זרים, ישראלים, ואז מגיעים לארץ, נרשמים במשרד הפנים כנישואים. אגב, זה בגץ משנת 2006 של שישה זוגות שנישאו בקנדה, שנקרא בנארי, ואז ברוב של 5-1, בית המשפט העליון בראשות השופט ברק בזמנו, פסק שמשרד הפנים צריך לרשום אותם כנשואין, וזה על בסיס פסק דין של פונק שלזינגר משנת 63, שזה הפסק דין של הסטרייטים, שבית המשפט הכריח את משרד הפנים לרשום נשואין של ישראלים.
כן, אבל אנחנו יודעים שסטרייטים, אנחנו יודעים שסטרייטים שמתחתנים חתונה אזרחית בחוץ לארץ מתגרשים ברבנות, מה עושים גייז?
נכון, הם גם צריכים לעבור ברבנות בגט לחומרה, וגייז בעיקרון לפי החוק היבש גם צריכים לעבור ברבנות, אבל לא ברבנות, בבית הדין הרבני, סליחה, אבל מה שעושים בפועל, גם מפסק דין שלמדנו משנת 2012, אחד מהזוגות בפסק דין בן ארי שרצה להיפרד, בעצם הגיע לבית המשפט לאשר הסכם פירוד, לבית המשפט לעיני משפחה בתל אביב, קיבלו אישור של ההסכם, הגיעו למשרד הפנים, ומשרד הפנים אמר, מה פתאום, אנחנו לא יכולים להתיר את הנישואים שלכם, זה רק בית הדין הרבני יכול. אז שלח אותם אחר כבוד לבית הדין הרבני, ושם האגדה מספרת...
שם קיבלו אותם יפה, פתחו להם שולחן.
קודם כל הם מקבלים יפה, הפקידים מקבלים יפה, לא נדבר שרה בפקידים, אבל מה שכן, אמרו להם, האגדה מספרת שאמרו להם שאי אפשר לפתוח תיק גירושין בין שני גברים, ולכן שלחו אותם אחר כבוד, הם חזרו לבית המשפט לעיני משפחה, סיפרו את הסיפור וקיבלו צו למשרד הפנים כדי להתיר את הנישואין, את הרישום. עדיין יש שופטים שיצא לי למשל, ממש לאחרונה, זוג שאחד מהם הוא בעצמו עורך דין, אז הוא ניסה בעצמו לבקש מבית המשפט את האתרה, ובית המשפט לעיני משפחה בתל אביב אישר את ההסכם, אבל סירב לעשות את האתרה של הנישואין של הזוג הזה, ואז אני אתרתי להם את הנישואין בדנמרק.
שזה הכי פינתנו למה אנשים מתחתנים בכלל, לא משנה מהי נטייתם, כל התיאור הזה.
עם כל הקשיים האלה, אתה ממליץ לזוגות קייז להתחתן?
בעיקרון, מה שאני מציע לסטרייטים, זה לעשות חתונה. לא, דווקא לא. אני כן מציע לעשות חתונה אצל סטרייטים ולערוך הסכם כדי לא להיזקק לשירותי בית הדין הרבני. זה מה שאני מציע לסטרייטים, אבל בקהילה אני דווקא כן ממליץ להינשא, בגלל שהסטטוס הוא חזק מכולם. ברגע שיש רישום של הנישואין, אין ויכוחים ואין עניינים, וזה מאוד מאוד עוזר בקבלה של זכויות. כי זה הרבה יותר, כן, כי לצורך העניין זוג סטרייטים שמגיעים לבריכה העירונית ומבקשים מנוי משפחתי, אז מספיק שהם יגידו שזה הבן זוג שלי ומיד ייתנו להם את המנוי, אבל בקהילה זה יהיה קשה יותר, למעט העיר תל אביב, אבל תל אביב היא לא מדינת ישראל. והעניין הזה של הסטטוס, העניין של הרישום, זה משהו שאי אפשר להתווכח איתו, וזו הדרך היחידה שהמדינות מכירות. ונגיד עוד דוגמה לכך, זה צדדים שרוצים לעשות רילוקיישן, נגיד לבריטניה או לארצות הברית, זה שהם יהיו ידועים בציבור שזה מוסד ולא סטטוס, יש הרבה בלבול, זה לא יעזור להם לקבל את הרילוקיישן, והם חייבים להירשם כנשואים. זאת אומרת, חבל שהם בזבזו כסף על כל תעשיית הכרטיסי פלסטיקה יפה שיש, לא נזכיר שמות, הם חייבים להירשם כנשואים, וזאת הדרך היחידה שלהם לקבל את הגושפנקה, ולכן אצל סטרייטים אני ממליץ לעשות טקס חתונה בלי להינשא, ואצל גייז אני ממליץ לעשות גם חתונה וגם להינשא.
מעניין.
במילה אחת, מתי אתה חושב יהיו נישואים גייז בישראל? בעשרות שנים אבל.
בעשרות שנים? אני חושב, ותמיד אני אומר את זה בכל מקום, שהפתרון זה הקמת מרשם ברית זוגיות, ששם כולם יוכלו להירשם, נישואין לשמור לחרדים, כדי שאת המילה הזאת, אתה יודע שהם לא, אתם יודעים שהם לא יעלבו, ולצד זה לבטל את מוסד הידועים בציבור, וזה יפתור את כל הבעיות של כולם.
יפה, מודים לך מקרב לב, תודה רבה.
תודה רבה,
ארתור שני.
מעניין מאוד.
תודה, תודה, תודה. יופי.
כן, יופי, בסך הכל עשינו טוב בעיניי.
אני חושב שגם.
עורכת
ראשית של התוכנית הזאת נעמה שוחט, עורכת המשנה נעמי קנטור יצחק, מפיקים יואב אונגר ונוגה סמדר, עורכת הדיגיטל נועה שינדלר, טכנאית נועה כהן, ועוד נועות ונעמות שונות עשו את התוכנית הזאת.
בריאות לכולם.
מחר יש גם תוכנית, תהיו איתנו, יהיה כיף. תודה רבה שרון.
תודה אברי.
שלום שלום.
בחסות BMW, המציגה דגמי BMW מיני ואופנועי BMW באירוע מחירות, 6-8 ביוני, לפרטים כוכבית 269.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. את לשכת ראש הממשלה אריאל שרון ניהל עורך דין ששמו נדיר, דוב וייס גלס.
בקבוקי החלבן
ונדים פוצר דמם,
מי שהוא קורא סגר, 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 בקבוקים.
לא צריך לדעת הרבה גרמנית כדי לגלות שווייס גלס פירושו זכוכית לבנה. משפחת גלס פירושו זכוכית, משפחת גלאזר פירושו איש הזכוכית, הזגג. אבל האיש אשר מונה לנהל את לשכת ראש הממשלה, שמו איננו גלאזר,